הקבינט, עם איתי גדסי ויוסי צלניקר.
שלום לכם, מאזינים יקרים, אתם על הקבינט, ואנחנו עם תוכנית נוספת לסיכום מערכת הבחירות המוניציפלית, ובכלל נדבר גם על חוק הגיוס ודברים נוספים. איתנו אורחים באולפן, יוסי שלום.
לילה טוב, חסרת השבוע שעבר מאוד, שמחים שחזרת.
אני שמח לשמוע.
אל תעשה לנו את זה.
לא נעשה את זה. לא בשבוע הזה, ונודה לצוות שלנו, עורכת המשדר אסתי פלד, טכנאי שידור בווידאו. פסח בגד. צופים בנו גם באתר קול חי ובמקומות נוספים.
נודה לפסח בגד על הטכנאיות וטכנא וידאו שימי ברוורמן. תציג את האורחים החשובים.
מוטי אלפרין, ולדעתי, סליחה, מוטי ביכלר, ומרדכי אלפרין בצד השני. מוטי ביכלר.
ערב טוב.
ערב מצוין, אברהם מיוסטמן, שאתם כבר ראיתם אותו בשבוע שעבר, ולפני שבועיים, ואברהם מקרויזר.
ערב טוב.
ובמה אנחנו נעסוק? אז עוד רגע, נצא להפסקה קצרה,
יאללה.
ומיד נשוב. חזרנו מהפרסומות, נאמר שוב שלום לחברי הפאנל שלנו, מוטי ביכלר, אברהם מיוסטמן, אברהם מקרויזר ומרדכי אלפרין. נתחיל איתך מרדכי, תן לנו עדכון קצר על מה שקורה בחוק הגיוס, האם יש לנו התקדמות?
כן, אז למעשה בשעה שאנחנו מדברים, מתכנסים פורום ראשי הקואליציה, למעט בני גנץ, החליט ככה להבריז ברגע האחרון, מתכנסים כדי להחליט סופית על הנוסח של חוק הגיוס, מתווה הגיוס, יותר נכון להגיד, שמתכוונים לקדם בשבוע הבא בממשלה. צריך להגיד, יש עתירות כמובן של בגד שרוצים לשלול את תקציבי עולם התורה. בכל מקרה, אנחנו יודעים בשבועות האחרונים, בפרט בשבוע האחרון, חברי הכנסת, בעיקר של דגל התורה, ככה עולים למרנן כדי לקבל מהם את האישור על מתווה, צריך להגיד, דרמטי, גם לא ראינו אותו עד היום. אנחנו יודעים להגיד על יעדים שהחל מעוד שנתיים יתחילו לקצץ בתקציבי עולם הישיבות אם לא יעמדו ביעדים. אנחנו יודעים על זה שיש הסכמה עקרונית לגייס, אמנם לא תלמידי ישיבות, אבל לגייס מקרב המגזר החרדי כאלה שילכו למשטרה או לשירות לאומי וכאלה דברים, וכנראה שבשעות הקרובות זה ייסגר.
באיזה מספרים מדובר שיש הסכמה עקרונית שיגויסו?
אז לא, בנוסח שאני בכל מקרה ראיתי עדיין לא שמו מספרים, לא דיברו על זה עדיין, כנראה ידברו על זה עכשיו בפגישה, נתניהו, גלנט והרדר, יושב ראש ש"ס.
גדעון סער שמה כיושב ראש סיעה?
לא, הוא לא נמצא שם.
לכן אני חושב שצריך קצת לתקן, זה לא פורום ראשי הקואליציה,
אבל
אני
חושב שאפילו
סמוטריץ' לא בטוח נמצא שם.
נכון, זה פורום הקבינט המצומצם ללא בני גנץ.
בני גנץ ודאי לא נחשב כחבר קואליציה.
אז אני אתקן, הפורום שמקדמים את מתווה הגיוס.
שר המשפטים יריב לוין, יושב ראש ש"ס הרדר, נתניהו, אולי גם השר
ודרי מייצג שם את כל המגזר החרדי,
ואני חושב שהצטרפו אליו היום גם השר גולטנוף וחבר הכנסת
בכל מקרה, המטרה שלהם זה לשבת ולהגיע לנוסח סופי, כי צריכים כבר ביום ראשון לקדם את ההחלטה הזאת, ככה שאין להם הרבה זמן.
גם פה אני מרשה לעצמי, ברשותך מרדכי, אני לא חושב שאנחנו נראה בהחלטת הממשלה חוק גיוס בנוסח מוסכם מוגש להחלטת הממשלה. החלטת הממשלה נועדה כדי לתת מענה לבגץ שעומד על כך שבסוף החודש צריכים
אחרי כמה הערכות, מה, לא? אבל מה הנציגים שלנו עשו עד עכשיו?
לכן אני אומר,
גם בגץ פסל כמה חוקים
בחייו. לכן
אני אסביר, רק אני חושב שהמטרה של הישיבה היא לגבש תשובה בשם הממשלה.
זה לא רק זה, זה לא רק זה.
רגע, בוא נעשה לאט לאט.
אני אחדד, יש
עקרונות. מדובר בהחלטת ממשלה כדי לקבל ערכה נוספת בבגץ.
אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה. יש גם עקרונות שלא שמענו עליהם עד היום. העקרונות גם של היעדים והסנקציות דבר זמן של שנתיים, אם עד היום דיברנו על 5 שנים אולי, שאם לא יעמדו ביעדים, התחילו לקצץ בתקציבים, מדברים על 2, זה גם דבר שלא שמענו עד היום, ויש הסכמה עקרונית, ועל זה בעיקר זה
וזה חוק ארוך טווח הולך להיות או משהו קצר?
כנראה ארוך טווח, זה הכוונה, אבל כרגע, כמו שהוא אומר, אין חוק מפורט עם כל הדברים, זה ברור.
אני נוטה להעריך שלא תהיה, על סדר יומה של הממשלה ביום ראשון הקרוב, לא תהיה החלטה בנושא הגיוס, להערכתי הדיון לא ייסגר הלילה, אני אופתע אם כן, אבל בכל מקרה, כמו שאמרתי, זו החלטה שנועדה כדי לתת תשובה לבגץ, הנה, אנחנו יושבים על המדוכה,
מתקדמים בעניין,
אנחנו מקבלים החלטת ממשלה שצריך להגיש לפי מתווה מסוים, ייתכן שיוזכר בו בנוסח של החלטת הממשלה עיקרון מסוים, כמו שאמר מרדכי, של איזשהו שינוי מנושא הגיוס כמו שהכרנו אותו עד היום, אבל פרטי החוק עצמו, פרטי המתווה עדיין נידונים, ובהחלט יש פערים בין הצדדים.
אברהם יוסטמן, רגע לפני שאתה מתייחס למה שאמר,
אני רק אומר דבר אחד
שבינם, בוא אנחנו נשלים את
כן, אבל הזמנת את אברהים, אז
אוקיי, בבקשה.
אני זוכר.
לגמרי. אני רק אומר משפט אחד של העיקרון שעומד מאחורי זה. לפני הדינמיקה של מה צריך להגיש מתי וכולי, הסיפור הוא שמצד אחד ברור לכל הצדדים, גם לראש הממשלה וגם לשותפים החרדים, ראשי הסיעות החרדיות, כל מי שירצה לשבת ללמוד, יוכל להמשיך לשבת ללמוד, וזו לא תחשב עבירה פלילית במדינת היהודים לשבת ללמוד תורה, ומצד שני די ברור שמה שהיה הוא לא יהיה. מה כן יהיה, זה...
לא, אני לא חושב שזה לא משהו שלא היה, הנושא של מכסות וסנקציות כבר היה בעבר, והצבא ידע לשחק, כמו שאנחנו יודעים, עם מספרים שהתאימו לו כדי לא להגיע לרף של הסנקציות.
אני חושב שאומרים שמה שהיה לא יהיה מתכוונים גם לזה.
אז כנראה... זה הדבר היחיד שאולי לא יהיה, אבל היינו כבר באירוע של סנקציות.
לא עבר חוק, לא. היה בדיבורים.
בסדר, אבל
הצבא ידע... חוק ליברמן נפל והלכנו לארבע מערכות בחירות בגלל זה.
נכון, אבל עדיין הצבא ידע לשחק עם המספרים. הצבא ידע לשחק עם המספרים.
אני חושב שברמה המשפטית, סתם הוגשה היום בקשה על ידי הפרקליטות, לאחד את כל המועדים ל-27 לשלישי, נראה אם הבקשה תתקבל או לא, אבל בלי כל קשר, אני לא חושב שהממשלה תוכל, כמו שאברהימי מציע, לבקש אורכה נוספת מבגץ. אני חושב שכל העותרים יעמדו על רגליהם האחוריות. מדובר, אגב, ב6 או 7 עתירות, מספר גדול מאוד, הרבה מאוד עותרים, הרבה מאוד כוח, והם כבר עכשיו, גם על הבקשה הפעוטה הזאת של ה-27 לשלישי, מסכימים או לא. ואני די מאמין שהממשלה תבוא מבושלת ברמה כזו או אחרת. זאת אומרת, לא תהיה בקשה לאורכה נוספת, זאת הערכה שלי, למרות שאני רואה גם את התאריך, ואני יודע מה פרק הזמן.
אני נוטה להסכים איתך, ולכן אני חושב שלא תהיה החלטת ממשלה ביום ראשון הקרוב, על מנת להשלים את הפרטים.
אז אני חייב לשאול אתכם שאלה.
אבל תוך שבועיים זה יצטרך להיגמר ברמה כזאת או אחרת.
עדיין, ישנם תאריכים שעומדים על הפרק.
אני לא רואה את הממשלה מגיעה לבגץ ואומרת לו, נכון, דיברנו, אבל אנחנו צריכים עוד שבועיים. אני רואה ב-27 לשלישי מתווה סופי של הממשלה.
מצית את הפערים בין לשכת ראש הממשלה, משרד הביטחון ושאר הנוגעים בדבר, כולל בני גנץ.
אם בתיקונים עסקינן, מה שאברהימי אמר מקודם, אז אני רק רוצה לתקן אותך עוד דבר, זה לא על אלה שלא לומדים תורה, אלא יש הוראה מפורשת של חברי הכנסת, הם קיבלו ממרנן, לא מאשרים חוק, אם לא מוגדר בו שלא מתגייס מי שלא בני ישיבות. לא בכך, לא צריך להיות מוגדר שם מי שלא לומד תורה, כי הצבא, אנחנו יודעים גם על זה, יודע לשחק, להגיד הוא כן לומד תורה, הוא לא לומד תורה, ההגדרה היבשה תהיה, מי שבן ישיבה לא מתגייס.
תגיד לי מרדכי,
גדולי ישראל... אני לא הבנתי מתי הסכמנו לגייס את מי שלא בן ישיבה,
לא, הוא רק אמר, הוא אמר שלומדי תורה, אז אני מחדש.
מה זה לומדי תורה? יש רשמה חרדית לגייס את מי
שלא אוקטובר זה קרה.
להלן ממש לא קרה.
ממש לא קרה.
אני חושב שמרדכי הולך פה על גחלים, כי צריך להסביר שיש שני אסכולות בעניין הזה. יש את האסכולה האחת שאומרת, בן ישיבה לא משרת כי הוא צריך לשבת ללמוד, ויש אסכולה שאומרת בן ישיבה לא משרת כי הוא צריך להישאר בישיבה ולא ללכת למקומות אחרים.
No.
ואנחנו מכירים את שניהם. אני מעריך שלפחות אחת מהם תישמר, לא בטוח שעל השנייה יצליחו לשמור בכל מחיר. זאת אומרת,
אני רק מדווח פה על... בסוף זאת הוראה יבשה. הוראה יבשה שקיבלו חברי הכנסת שהם לא יכולים לזוז ממנה.
אתה מדבר איתי על הוראות שמקבלים.
ויש דברים שהתפשרו, וכמובן לא נפרט פה יותר מדי מה התפשרו, על הדבר הזה לפי מה שאני מבין, לא התפשרו.
מי שנמצא בישיבה ולא לומד, או מי שרשום כבן ישיבה ולא לומד,
אין ספק, לא, אני מדבר על הגדרה יבשה. הגדרה יבשה תהיה בן ישיבה.
מאוד אחד, יש לי שאלה, גדולי ישראל שנותנים את ההוראות, יש תמימות דעים ביניהם עכשיו?
לפי מה שאני יודע, כן.
ראיתי פגישה של הראשון לציון, שאמר נרד מהארץ, אם יעבור אחרי, נכון?
ברגמן. יותר מזה, אני שומע גם...
זה גם הליטאים וגם בשס, אני רואה.
מרן האדמור מוויז'ניץ גם מורב,
זה גם לא איזו אמירה חדשה בתחום המסירות נפש למען עצמאותה של...
לרדת מהארץ זה לא מסירות נפש.
אה? לא, אני אומר כאילו, הדבר הזה נאמר על ידי הרב שך עוד לפני 40 שנה.
זה לחסום את כביש 4.
הדבר הזה במקורו הולך עם משפט שלם. אם יכפו עלינו, נלך מפה. וגם, ומי שלא לומד צריך ללכת לצבא, זה גם נאמר באותו דבר.
אבל מה שהוא לא אמר זה, אם יכפו עלינו, נחסום את כביש 4 או את האלון.
אני כבר לא יודע אם אתה מתכוון לבני תורה או לקפלן.
לא, לכן אני מתכוון, זה מה שאני מתכוון לומר.
אני חושב שהמסירות נפש זה לדוגמה לגור בעיר כמו בני ברק וללמוד, נראה לי הרבה יותר קשה נגיד, לשבת בישיבה באירופה.
לא, הוא לא אמר ללמוד ברחוב ליד העכברים, הוא אמר
לתוך בית. טוב, חברים, אני יש לי שאלה שמעניינת אותי, וזה האם אנחנו, כולם עוסקים בגיוס, כן מכסה, לא מכסה. בסוף, שאלה שלי בכלל, האם הנציגים החרדים נערכו לעניין הזה של חוק גיוס? אני רוצה להתחיל איתך, אברהימי יוסטמן, כי גם אתה מכיר קצת את החומר, מכמה בחינות. בסוף החוק גיוס צריך לתקוף אותו מכמה חזיתות, גם התקשורתית, גם המשפטית וגם הפוליטית.
נראה לי שאיתה התכוון לשאול אותך, האם המושג תכנון מוקדם קיים?
כן, לא מוקדם, למה מוקדם? לא הבנתי, יש לנו בגץ על השולחן כבר כמה שנים, זה לא משהו...
קודם כל במקרה הזה, בוודאי שכן,
זאת אומרת, על יש תגובה משפטית, תקשורתית?
יש. אנחנו באירוע שנמשך כמה? 15 שנה?
כן, יותר.
ולפחות...
אבל בעצימות גבוהה בשנים האחרונות.
ברמה הזאת בערך 15 שנה, לא. בית המשפט זה כבר נמצא לדעתי 15 שנה.
למה? העצימות הגבוהה ולתחילה של ליברמן את...
פלסנר אולי.
מדברים על המשפטה הזאת.
הוא כמשפטן סופר את פסילת חוק טל כמועד שבו מאז המערכת הפוליטית והציבורית בישראל מתעסקת סביב מתווה חדש.
בוודאי שדנו כבר בכל המתווים ובכל הרעיונות, וגם חלקם עלו לגדולי ישראל לשאול כן או לא. גם משפטית, אני מכיר שיח רציני ומקיף בין הפרקליטות שכרגע מגינה על החלטת הממשלה ומגיבה בשמה, לבין הח"כים החרדים, מה יעבור, מה לא יעבור. זה בהחלט נלעס עדק ברמה הזאת של היכרות של כל ניואנס וכל השלכה שלו. אני גם לא ראיתי, אגב, בכל העתירות החדשות, למה את הסיפור של 7 בנובמבר, לא ראיתי שום טיעון חדש. הטיעונים נכון, הם אותם טיעונים, נכון. ופחות או יותר...
ב-7 באוקטובר זה לא מספיק, זה לא טיעון חזק?
7 באוקטובר זה אחלה טיעון, וזה בסדר גמור להציג אותו.
אם יורשה לי, אברהימי, אני ממש חולק עליך בנושא הזה. צריך להגיד, ביושר, החברי כנסת החרדים נרדמו בממשלה הזאת. הם קיבלו הבטחה מלווין.
עכשיו מדבר פוליטית.
לא, הוא שאל על האריכות של החברי כנסת. הם נרדמו, הם קיבלו הבטחות מנתניהו ולווין. זה היה נעים להם ההבטחות האלה.
אחרי זה אמרו לפני התקציב.
אם אתם זוכרים, היה את הסיפור של הרפורמה, ולווין ככה מרח אותם, כן, נקדם את זה אחרי הרפורמה. השר גולדקנופ עד היום מסתובב עם פתק בכיס,
אבל את חוק דרעי,
אבל את חוק דרעי, לוז מדויק, מתי תאריך.
ובן גביר התעקש לקבל את הסמכויות שלו,
אבל אם היינו לתת לנתניהו מה שהוא רוצה על הרפורמה, עם הבטחה עתידית לקידום חוק גיוס, שאנחנו יודעים שזה לא...
עוד שאלה אחת,
אני יכול להגיד לך רק בהקשר הזה, שיכול להיות ש... מבחינות מסוימות, נוח להם לדחות את זה. זאת אומרת, הם גם יודעים שכשהם יגיעו לראש הממשלה ויחליטו לעשות 1, 2, 3, אז קודם כל יצטסו כל העתירות באופן מיידי, עם השבע באוקטובר או בלעדיו, ואז אולי יצטרכו להגיע לאיזושהי הכרעה שהם לא רוצים להגיע אליה. אז לפעמים כשאתה אומר למישהו, אוקיי, בוא לא נדבר על זה עכשיו, נדבר על זה עוד שנה, זה לא תמיד רע.
אוקיי. קרויזר, ואחרי זה את מוטי, מבחינה תקשורתית, שמענו פה שמבחינה משפטית גם כן יש תגובה, מסע ומתן, פרקליטות וכולי, האם תקשורתית אנחנו שחוטפים כל ערב באולפנים, או שבכלל אין צורך לעסוק בזה בכלל.
דווקא בזה עברים יכול להיות, אנחנו עסוקים בדיונים פנימיים הרבה מאוד זמן בשאלה הזאת. מצד אחד, צריך לומר ביושר, השאלת הגיוס והדיון התקשורתי והציבורי בו, הוא השאלה החילונית הטובה ביותר שיש, והכואבת ביותר. בטח ובטח בחמישה חודשים האחרונים. ולכן תמיד יש את השאלה, האם כדאי והאם יעזור. וייתכן שגם אם תגיד שכדאי,
לא בטוח שזה יעזור.
ולכן הרגישות והצניעות של הציבור החרדי ונציגיו בעת הזאת צריכה להיות כפל כפליים בבואנו לדבר במעל גלי היתר בנושא כל כך רגיש, כל כך כואב, כל כך אמיתי, שהוא באמת גם כואב לנו. הוא אמור לכאוב לנו, והוא רלוונטי לנו באמת גם לגודל האחריות של המשך קיום לימוד התורה, וגם לאורך המציאות הזאת של
ההתמודדות הביטחונית.
אז אני רוצה דווקא להסכים עם עברים עם הסיפה של הדברים שלו, אבל לחלוק עליו עם הפתיחה של התשובה שלו. אני חושב שהיום השיח של הגיוס, הוא שנמצא באופן תקשורתי, הוא השיח של משה רדמן מול הפלג הירושלמי. כל מה שנמצא באמצע, אלה שיושבים עכשיו בחדר בירושלים, פחות רלוונטיים בנושא התקשורתי, וכשזה נמצא במקומות האלה של משה רדמן, שרוצה לראות את בחורי הישיבות, לא בצהל, אלא בהר הרצל, מול אותם אלה שיושבים בכביש 4 ורוצים לראות את הבחורי הישיבות בנמות ולא נתגייס, הפן התקשורתי החרדי היה חייב לתת מענה לדבר הזה.
אבל הוא לא יעזור כדי...
לא, לא עניין של לעזור. אני לא מדבר על הנציגים, אני מדבר על הסברה. אני מדבר על הסברה. הנושא הזה שבו...
אתה אומר זה חובה, בקיצור.
לא משנה אם זה יעזור או לא יעזור. לא ייתכן שאנחנו נותנים שהבמה והשיח יהיה לשני הקצוות.
השאלה הייתה לא על... הסברה אלא לנציגים החרדים. הנציגים החרדים
לא, צריכים לשקול... לא, אני מדבר גם על תקיפה תקשורתית, אני לא מדבר רק עליהם.
בסדר, האם לדבר בתוך החדר ולהגיע...
גם אם אין לך טיעון תקשורתי שתופס, דבר אותו.
האם רעיון... שנגיד בעד איזושהי פשרה מסוימת כזאת או אחרת על מעל גיל 30 לגיוס כזה או אחר או למסלולי שירות.
לא רק על פשרה.
האם יעזור להביא את זה גם להסכמה, לקונצנזוס בכנסת ובציבור, או שזה רק יקים עלינו את הרדמנים
והקיצונים
משני הצדדים. ולכן זה רק יכול להזיק לפרקטיקה שנמצאת בתוך חדרי המסע ומתן.
אוקיי.
אני די מסכים עם אברהמי, כי כשם שמצווה לומר דבר הנשמע וכולי, אנחנו נמצאים באמת בתקופה מאוד מאוד קשה. בסוף, במיוחד כשמביאים אליך לפעמים לאולפן אנשים שאתה פשוט לא יכול להתאמת איתם, אתה לא נמצא באותו גובה שלהם, יכולים להביא לך אמא שקולה או משהו כזה, אתה לא יכול לעשות כלום.
עדיף לשתוק.
ידיך גבולות.
מה זה עדיף לשתוק?
אני חושב,
אני מסכים, ברור שאין לך תשובה מול
גם אם אין לך תשובה טובה, תרכין את הראש ותחזור על מה שאתה אומר.
אז אני מרכין את הראש בבית, כי שום תשובה לא תשמע.
אבל לפנות את האולפנים.
אני מעדיף להרכין את הראש על הנוסח של החוק.
לאנשי הפלג הירושלמי מצד אחד.
לצאת במקסימום שם ולחטוף קצת.
רדמן ושותפיו. זה לפנות את הזירה. מותר גם להגיד, במילה מותר להגיד גם מה המטרה של הפלג? הם פשוט רוצים להעביר את הרחובות. בנושא הזה.
זה גם המטרה של קפלן, מה זה משנה?
נכון.
הוא אומר שהשיח חיצונים הזה...
ולכן אני אומר, מה שאנחנו מנסים לעשות זה בסוף להרגיע את הרוחות בנושא הזה, ולפעמים כן אולי צריך לדעת ולהסביר מה החשיבות של עובדי תורה.
אברהם יוסטמן, לדעתך, מה שהיה השבוע שגדעון סער פרש מהמחנה הממלכתי, למעשה החליש אותה, פרש לסיעת יחיד, זה... לפני שנדבר על הנושא הפוליטי עצמו, אם אנחנו מתייחסים לחוק הגיוס דווקא, זה עוזר לנו?
תראה, קודם כל, אם יש פוליטיקאי שמצידי מקבל את הציון 10 על התנהלות מאז השביעי באוקטובר, זה גדעון סער. לדעתי, למיטב זיכרוני, הוא לא עשה כמעט שום שגיאה פוליטית מאז, והוא הלך בדרך פטלטלה מאוד מאוד מרשימה, בסך הכל, עשה עבודה מאוד יפה מבחינתו. הפינאלה, זה כמו שראינו השבוע, זה הצעד הנוסף שהוא הלך לקראת...
לקראת בחירות.
חזרה לימין.
ירושת נתניהו, או דברים דומים, אני לא יודע לאן הוא מכוון בדיוק, אבל הוא בהחלט, אני חושב, מגיע לו שפוע עצום. בוודאי שזה מקל, זה מקל על הממשלה בכל היבט, גם אם זה גיוס, גם אם זה כל הצבעה שהממשלה תצטרך עוד הצבעות, הוא ייכנס לקבינט, זה לא בחינם הדברים האלה, ככה אומרים, משלמים על כניסה לקבינט, ואז יהיה לך יותר הצבעות.
גדעון סער נמצא עם בני גנץ רק בגלל שהאקזיט שלו מהליכוד לא הצליח לממש את עצמו בזמן. גדעון סער כשלעצמו איש ימין, ולכן גם לאורך כל המלחמה הוא מביע עמדות עקביות מאוד בנושא הביטחוני מאוד מאוד חזקות, ומגבי ברמה אותנטית את נתניהו בצד הימני של הממשלה, ועדיין בסוף די ברור שבבחירות הבאות לימין הממלכתי, בין אם בשמו ובין אם במהותו, הם מפלגה שתקום תחת הטייטל הזה, כמו שגדעון סער מנסה לתפוס את המשבצת הזאת, יש לה מקום מאוד משמעותי. ייתכן שהמהפך הגדול מהשביעי לאוקטובר זה נראה ליכוד קטן וימין ממלכתי לפחות, או בינוני וימין ממלכתי שווה לו,
תלוי מי יצטרף לחגיגה.
נכון, שהמלוכה בהמשך לא מובטחת לליכוד.
או שיש שני ליכוד מימין לליכוד.
החדשה שלו מתחיל לתמוך גם ברפורמה המשפטית, כי למעשה עכשיו הוא חוזר לימין, אז הוא לא צריך לתקוף אותה?
גדעון סער שייך לקליקה המשפטית, והוא לא יכול לתמוך ברפורמה המשפטית. הרפורמה המשפטית מתה.
בוא נזכור שאת היועצת המשפטית לממשלה, מינה גדעון סער, והיא כל עוד היא נמצאת בתפקיד,
ברור לך שברגע שגדעון יחזור, אז היא גם תשנה כמה
עמדות. אפילו לרפורמת המחירים של ברקת, יש יותר סיכוי מרפורמת המשפטית.
אם אפשר גם, אני חושב אפשר להתייחס לצד הציני של גדעון סער, הוא בעיניי בין הפוליטיקאים הכי צינים שיש בכנסת היום. הקטע הזה שהוא עושה מי ללכת מהליכוד, להחרים את נתניהו, ואז עכשיו כשהוא רואה שכנראה זה לא ישתלם לו בקואליציה הבאה או בבחירות שיהיו, להגיע ולהגיד אני מכה על חטא, וכל הדבר הזה של החרמת נתניהו, זה הייתה שגיאה, זה פשוט ציניות.
הוא מאותרג, אבל אל תשכח את זה.
אני הייתי מחליף את המילה ציניות בתחכום.
אני חושב
שאם
הוא מורשה לי יותר מדי נותנים לשר מחמאות. אתה רואה בסקרים הוא מתעצב על 5 מנדטים, זה
המון.
זה הדבר
הממשלה 64 זה המון.
זה המון. זה נשמעת על רקע ביקורת שמגיעה מימין על נתניהו, הוא מצליח לגרוף אליו רק 5 מנדטים.
בנט הביא גם 14 ו-17 וראינו איפה זה
יסיים. אז אם שר מתחיל ב-5 אנחנו כנראה יודעים איפה הוא יסיים.
נכון. שר ודאי לצורך הישרדות פוליטית ומיצוב כימין הממלכתי יצטרך להביא לעצמו תגבור, ספק אולי אפילו לוותר על המקום
הראשון,
כדי להביא מישהו כריזמטי.
אתה אמרת עכשיו את הנקודה, הוא צריך להביא למישהו את המקום הראשון, אם יבוא בנט נגיד, או מישהו שהוא בקנה מידה להביא מנדטים.
אני חושב שהוא יצטרך להביא מישהו שלא היה בפוליטיקה, אם זה מילואימניק או מישהו שיתפוס.
יוסי כהן כנראה לא יכול להתמודד בשום מפלגה, מוקדם מדי לספור אותו.
מהצינון?
נכון. לא, לא. ליוסי כהן יש סיבות נוספות.
טוב, חברים, אנחנו נוצאים להפסקה ראשונה של פרסומות, ואנחנו מיד נשוב. חזרנו, נושא קצת פחות מעניין ממה שעסקנו בו עד עכשיו.
יום ראשון השבוע, סיבוב השני.
בכלל, סיכום על מערכת הבחירות באופן כללי.
אבל רגע, אני רוצה להגיד מילה טובה לאברהם מקרויזר.
היה פה לפני שבועיים.
לפני שבועיים הוא הגיע
כמובן שמולי
גרינברג. עכשיו, השבוע אחרי הבחירות, פתאום גיליתי מגילה יותר ארוכה, מגילת אסתר של כל המנצחים בבית שמש. אבל אף אחד מהם לא יזלגי את השם שלו לפני, תאמין שזה יודע מסוכן, אולי חשש. אתה באת פה שבועיים לפני, אמרת לי עם גרינברג, כל הכבוד, מזל טוב,
שפו. יוסי, למיקרופון, בבקשה.
אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, שמה שאתה מציין, זה נפלא לנצח, זו הרגשה מתוקה מאוד, וזה באמת גם סייעתא דשמיא גדולה, ואני חושב שגם היה בבית שמש קמפיין מאוד מקצועי, מאוד מדויק, שלקח בחשבון את התרחיש המדויק של סיבוב שני, התכונן אליו, והצליח. אבל חכמים ככל שנהיה,
תן לנו איזה מוצלחים ככל שנהיה, חייב לקבל פה איזה סקופ.
אין מצב שעושים דבר כזה לבד, יש מאחורי ההצלחה הזאת הרבה מאוד אנשים טובים.
הרצת גם את הבוטבול?
אנשי מקצוע ש...
לא, אני חייב לקבל איזה סקופ, נו. תן איזה משהו.
הוא עשה את זה כל כך טוב.
חבל היה להפריע לו.
הוא עשה את זה כל כך טוב.
תמשיכו לצחוק, זה היה צמוד מאוד. אתה תמשיך
לזלזל
בו. עם כל הכבוד, הבוטבול נתן פה פייט שכולם הספידו.
ועוד שתיים קולות, הוא היה עולה לסיבוב שני ומנצח.
חד משמעית,
מה
שאלה? את הקמפיינים האחרים, אתה רק מאדיר את הניצחון שהייתי שותף לו.
ברוך, אני לוקח משפט.
אנחנו בשביל זה הבאנו אותך לפה.
אז לכן זה בסדר. אני מסכים שזה לא היה מובטח, אני מסכים שזה לא היה...
והיה צמוד מאוד.
אבל כן, היה מתוכנן כדי להשתמש גם בכוחות הסחף שפעלו לכיוון מסוים, לחכות לרגע, לדעת מתי להגיב, מתי לא להגיב.
אם אתם רוצים, הנה, אברהם יפנו, אתה פנו עכשיו בזה?
יש סיבוב שלישי במגדל, לא?
היית במגדל
למעשה.
חייב לתת פה את הסיבוב הזה.
אבל כן מילה אחת על קמפיין שדיבר...
רגע, אברהם, אנחנו נעשה, אנחנו נעשה את
העניין. קמפיין שדיבר לצרכים מונציפליים של תושבים, שפנה בעיר מעורבת לכולם, לקח את הכל בחשבון, גם בבריף הבסיסי.
זה לא זה מה שעבד. כי בסוף הגעת לסיבוב שני, בגלל שסגרת עם כל הציבור החרדי, ניצחת.
אבל אם לא הייתי מגיע לסיבוב שני, היית מראה אותי פה ואומר, למה לא עשית זה וזה, ולמה לא לקחת את החשבון.
תן לי דווקא להרים פה לאברהים, כתושב בית שמש לשעבר. אני רוצה להגיד לך, שהתפיסה עד התוצאות של הסיבוב הראשון היה שבבית שמש, נכון שיש רוב חרדי, אבל אי אפשר לנצח בלי שכל החרדים הולכים אחרי מועמד אחר. בטח לא להתקרב ל-35% ומעלה.
אוקיי.
עכשיו, בוא לא נשכח שמאחורי שמולי גרינברג בסיבוב הראשון עמדו שני קבוצות, זה הכל, חרדיות. אמנם שני קבוצות גדולות, משמעותיות, והתוצאות תראו שהן משמעותיות, אבל עדיין זה לא היה מספיק באמת בשביל להבטיח ששמולי גרינברג באמת יעלה לסיבוב השני. ואין ספק שהמיצוי הקולות פלוס הקמפיין הנכון, שנעשה, כולל ברגע האחרון, הוא זה שהביא את גם את הפער, זאת אומרת, לא היה שאלה בסופו של דבר האם שמולי גרינברג עולה לסיבוב שני, אלא מי עוד יעלה לסיבוב שני.
אוקיי, יש, אני לא סגור על העניין,
אני רוצה שאברהם יהיו סטמן.
אני
אסביר. אבל פער של 1,000 קולות,
זה פער של 2,000 קולות מהמועמדת השנייה, ופער של 3,000
קולות. אני אוסיף עוד משהו קטן, שאני חושב שגם לא הייתה שאלה, אחרי ששמולי גרינברג עשה מה שעשה בסיבוב הראשון, שהוא יהיה ראש העיר של בית שמש, נשאר לי רק לייצר על המחירים ששולמו בדרך, כי לדעתי גם אם הם משלמים חצי מזה, למפלגות שתמכו בסופו של דבר בגרינברג בסיבוב השני, בניגוד לסיבוב הראשון, הם היו תמכות בו.
חבל שלא שילמו לו מראש, אתה אומר.
בהחלט יכול להיות.
חבל שלא שילמו להם בכלל,
לא
מולה
כזה מחיר.
אבל זאת
טענה,
זאת
שאלה שקשימו
להם.
אני מוכן לפתוח פה,
אין דבר כזה לא מגיע לצחת, לא הבנתי.
אני אומר לך, צלג למי שניהל את המסע ומתן הפוליטי מטעם גרינברג לקראת הסיבוב השני. הוא יכל לקבל את אותו דבר ב-50%.
שימו לב מה יוספן בעצם אומר פה, אם מכרו לנו מטעם שלומי אמונים גם, התייצב פה גולדברג ואמר את זה, שכל מי שקיבל מה שקיבלו בהסכמים, זה כי מגיע להם, כי זה הגודל שלהם, אתה אומר שזה לא ככה?
אני אומר שזה קצת יותר מדי.
אז אני אומר, כמו שאמרו אותי בכלל, אם הכוח של מפלגת כוח היה מספיק כדי לנצח בסיבוב ראשון, אז היינו שלמים גם ממה ששילמו להם. מכיוון שזה לא הספיק, הרי זה כאילו שילמו להם את זה בסיבוב שני, ולכן כולם קיבלו יותר ממה שהם צריכים, וגדול השלום, והיופי לסיים את הסיבוב השני עם ניצחון מתוק של אחדות חרדית, זה המפתח האמיתי לנהל את
שמש, כי עיר מורכבת,
עיר קשה ומורכבת,
שהאחדות
החרדית עולה,
והאחדות משלמים.
בסיבוב הראשון באופן יחסי, את אותו דבר שדגל הבטיחה.
כולם הפריחו פה מספרים, זה לא משנה.
כן, אבל הוכח שדגל התורה היא הקבוצה הגדולה בבית שמש, ולכן...
לגמרי,
ולכן היא קיבלה את רשות
העיר. מה הקשר בוידים לקלוץ?
והספרדים היא הקבוצה הגדולה באלעד, לדעתם את זה.
בדרך אגב,
אברהים, אני אומר שהיה אפשר להצטרף לכוח כבר בסוכות, וכולם נתמוך בשמולי גרינברג ולחסוך מאיתנו את כל הדבר הזה, למרות שאני מודה, מאוד נהניתי.
טוב, חברים.
אחרי 5 שנים לא נעימות, ואני חושב שיותר ממה שהוא שמח שהוא חזר, הוא גם שמח לראות את דגל התורה שם עם המועמדת שהכניסו לו, גם נפלה וגם ירדו מ2 ל1, וגם מן הסתם ישאיר אותם מהאופוזיציה לעוד 5 שנים כמו שהוא יודע. מה התוכניות שם בחיפה?
תראה, לא שוחחתי איתו לגבי התוכניות שלו, אבל אני אתן מה שאני
חושב,
מה שאני מכיר אותו.
אין סיכוי שהוא השתנה?
לא בגיל הזה.
שאולי קצת התייחס יפה יותר?
בגיל הזה...
שיהיה יותר קל לעבוד איתו?
אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך כן משהו ש...
לא, לא קמפיין בריאות, אני שואל ברמה הניהולית.
לא, לא שייך בריאות בחיפה עם כל הזיהום אוויר. אני כן אגיד לך, תראה, בחיפה יש 31 חברי מועצה. אם לדגל התורה יש 2 או 1, זה לא כל כך משנה בקואליציה, בטח בקואליציה שנסגרה בין הסיבוב הראשון לסיבוב השני, עם הסכמים קואליציונים של 21 חברים מתוך 31.
שאיתם הוא הלך לסיבוב שני?
שאיתם הוא הלך לסיבוב שני, בלוק בהסכמים.
זאת אומרת, לציוני לא הסיכוי.
ברור, מי שספר את הקולות בצורה מושכלת והסתכל למציאות בעיניים, מבין את זה. לצערי, היו כאלה שלא הבינו את זה במהלך הדרך, אבל, או שלא רצו להאמין שזה יכול לקרות, שזה קרה. וכן אני יכול לומר לך שיון היב מגיע באווירה מאוד מאוד שונה.
מפויסת?
מפויסת מאוד לציבור החרדי, חד משמעית. אני חושב שבגיל 84 אנחנו נשאל שוב פעם, אבל אני לא חושב שבגיל הזה הוא ירצה להתמודד עוד קדנציה. הוא טוען שהוא בא להשלים דברים.
אולי הבן שלו.
תגיד לי רגע, מה היה שם ביום הבחירות עצמו? רגע, יש לי שאלה למותי. נורא
מעניין להגיד על חיפה סתם ברמה ללא קשר למגזר החרדי. העיר השלישית בגודלה בישראל, ושוב ושוב ושוב, היא לא יודעת להביא מועמדים רציניים, מועמדים חדשים, מועמדים שיודעים לאחד כוחות.
לא אפשר לחשוב שירושלים מפתיעה, בוא,
אברהימי,
משבורובסקי חיפה משתמודד.
אגב, אני בהחלט חושב, רוצה להחמיא פה
לתביד הציוני. מפלגות שרוצות להיות לייצר מועמדים, לא יודעים להתאחד, סיפור מוזר מאוד.
יאב ניצח, מדבר על בורובסקי.
אגב, משפט מעניין על חיפה, מה היה מאחורי הקלעים, ראינו שם את החסידויות, ביום האחרון השתנו שם בחיפה.
כן, מה קרה פתאום? ספר לנו על זה, פתאום צאנס, בל,
מה שאני יודע על זה, ואני לא הייתי מעורב בזה, אבל אני יכול להגיד לך מה שאני יודע על זה מאחורי הקלעים, התקיים מסע ומתן מול סרט ויז'ניץ במשך, בין הסיבוב הראשון לסיבוב השני, מכיוון שהיה להם הסכם עם ציוני רק על הסיבוב הראשון. והייתה הסכמה שבסיבוב השני הם יתמכו ביון היב, ברגע האחרון הם חזרו בהם, ובחלק מזה באו חסידויות שונות שרצו לחדש את היחסים שלהם עם יון היב, בעיקר חסידויות שבמהלך 5 השנים האחרונות לא קיבלו כלום. אני ממש...
זאת אומרת, גם שם... אבל אני ממש התפלאתי שגם שם הפיצול החסידי מגיע.
לא היה 5 שנים, לא התקדם כלום למגזר החרדי. בקיצור, באלעד מצטערים
שלא היה סיבוב שני, כי אז אולי גם שם ויז'ניץ הייתה...
אני מאוד מתפלא, כן, כי כל הזמן הסבירו לי שמי שמפריע זה יון היב.
היא סיימה עם 4%, לא יודע אם יש ראש עיר מכהן שקיבל כזה מספר רגום של מנדטים. לאיפה אתה רוצה להתקדם?
לאלעד, אלעד, אלעד, אני חייב להגיע לאלעד. אני פתחתי את המבשר בימים האחרונים, אני ראיתי תורים על גבי תורים נגד אדמו מויז'ניץ, נגד כולם במעשה. חבר'ה, אני אקריא לכם את הטור בהזדמנות.
אתה קראת עיתון אחר.
יושב, נכון, כנראה שזה עיתון אחר.
אני אסביר לך.
אברהימי, שזה אתה פה.
בוא נשים את זה על השולחן.
קודם כל, מה קורה עם הסגנות באלעד?
כל חסיד ויז'ניץ צריך להיות גאה בטור שפורסם השבוע במבשר.
נכון.
הטור הזה אומר בעצם, אתם חסידי ויז'ניץ.
נשמעתם לדעת רבך.
עשיתם את זה, הבאתם את הניצחון לבוטבול.
תתגאו בזה.
אנחנו מודים בזה. עשיתם את רצון רבכם, תהיו גאים.
נכון.
מעבר לזה לא היה כתוב שום
דבר. ולכן אני מעדיף להיות בצד שלהם, של חסידי ויז'ניץ' ולא בצד של מי שמאשר.
המבשר למה חשוב לו להשמיע את
הרוח הוויז'ניץ' לכל הקהילות הקודש?
הוא דואג למורל של ויז'ניץ' בשבוע האחרון.
המבשר וויז'ניץ' זה פחות ביחד.
המורל של ויז'ניץ' כזה בירידה, שהמבשר היה צריך
לחרר.
רגע, איתי,
יש להם אולי נקיפות מצפון או משהו, והיה צריך להגיד להם, שמעו.
לא, אין להם נקיפות מצפון, לקראת מה שהם הולכים לקבל, תאמין לי, אין להם נקיפות מצפון.
למשל, מי יהיה סגן ראש המועצה ברכסים?
עזוב עכשיו רכסים, איך הגעת ל...
לא, כי חשוב לך...
רגע שאיבדנו את קקון לטובת צפת, אנחנו מבינים שלא יהיה כבר כלום ברכסים.
אנחנו בערים...
אז מה, יש שם על הציבור החסידי שני רסגנים, גם ברקוביץ' שקיבל את זה בהבטחה לפני הבחירות, מוויז'ניץ, וגם סרוליק פורוש?
אני מאמין...
לא, מה סרוליק פורוש, על מה מגיע לו? ראש סיעה? לאגודת ישראל שני סגנים?
אני מאמין שלראש העיר יש מספיק ניסיון פוליטי כדי לפתור את הבעיה הזאת. אני בטוח שבניסיון הפוליטי שהוא צבר במהלך השנים, הוא ידע...
ראש העיר בוטבול.
ראש העיר בוטבול, הוא ידע ללכת בין הטיפות.
הוא ודאי יכול להעתיק את מודל פורוש.
כן, ובדיוק אותו דבר. זה אני רציתי... הנה, עברים מפה.
כפה מאוד עברים.
אז אתה אומר, יש
לו... לא בחבר מועצה תחת פורוש, היה אפשר ללמוד...
תהיה רגוע, בינתיים אני אומר כאן בשידור, יהודה בוטבול מתנהג בדיוק כמו שאתה מגדיר אותו, אשף פוליטי. בינתיים, עובדה שהוא הוכיח את זה. יש לו גם קואליציה לפני הבחירות, תהיה רגוע, בוא נתקדם.
הסיפור של אלעד והסיפור של הסיפורים הנוספים...
של בני ברק, קח אותנו לבני ברק.
גם בני ברק מוכיחים את מה שאמרנו פה לפני שבועיים. בבחירות מקומיות... אין מצב שאתה רק מנצח ואין מצב שאתה רק מפסיד. אין את הביטוי הזכור לשמצא לאורך כל הציר.
לא, זה לא כולל את רמי גרינברג. לא היה רמי גרינברג. זה לא היה.
גם רמי גרינברג בסוף ניצח רק בפתח תקווה. אני מדבר על הסיעות החרדיות, המפלגות שמריצות, דילים ארציים, הם אף פעם לא יכולים לעמוד ב-100%. אין רק ניצחון, אין רק הפסדים. הם צריכים, הם בסוף להתכנס יום אחרי הבחירות, חוזרים לעבוד, וכל מקום ייתכן שיש בעיר מסוימת שינוי דרמטי, יש מקומות שיש מהפכים, יש מקומות שיש הפסדים, אבל בסוף אין רק מנצחים ואין רק מפסידים לאף מפלגה.
מילה על קירת גת, גם היה משהו מאוד חזק.
עוד מילה אחת, אני מבשר, בגלל שאני כבר קראתי את כל העיתון, אז שם הופיע שבבני ברק יש להם 4 נציגים, יש לו 100 מורים, כולל אלבום שרץ.
הוא נציג כלל חסידי.
אז הם נדרשו גם להכניס אותו לקואליציה איתם ביחד? זה בלוק או שזה באופן עצמאי הבלוק? רק בעיתון.
זה עברים, שאלה לעברים.
האמת שמתוך שנתקעת בבני ברק, אני בטוח שפספסת את הכותרת הראשית.
מה?
הכותרת הראשית מדברת על זה ששלומי אמונים ומחזיקי הדת, להלן בלז.
אלבום של בלז, יש גם אלבום של...
כן, יש שתי אלבום שלהם.
יש מספיק אלבום לכולם למשפטים.
ויש לנו גם...
היה שם משהו מאוד, הם עשו חישוב של מספר המנדטים, ולפי זה מספר המצביעים, מה שמביא אותי להגיד לעשות חשבון דומה בבית שמש. בבית שמש יש להם 3 ולהם 3, ואומר שהעשייה המרכזית היא 50% בבית שמש.
לא, לא, לא.
בלי להסתכל בכלל הכול. זה 3 ו3, זה מה שעשיתם שם.
תחזור לכתבה.
יש לנו 4 נציגים, כל מנדט זה ככה, סימן שלנו יש ככה קולות.
האמת, סוגיית נברק אני לא מכיר
לסוף, אבל תחזור
לכתבה ותראה. שיש בה מספר מכובד מאוד של אנשים שאמרו כן לשלומי אמונים ומחזיקי הדת.
איך אתה יודע?
עכשיו צריך להיות שחרר משני דברים.
איך אתה יודע?
או שהממשלה תשרוד לאורך שנים, ואז כולם יחזרו לחיות ביחד, או שהממשלה, וישכחו מה שהיה, או שהממשלה תיפול בעוד חודש או חודשיים, אני צופה בהחלט...
אז זה הנושא הבא שלנו.
מאוד מעניין.
קמפיינרים לא מפסידים, רק מנצחים. כנראה שגם...
במיוחד כשהם מנצחים, אז בכלל, זה כפול.
גם פה כל אחד ידע לקחת הקרדיט, וכשהוא מפסיד, הוא לא ידע לקחת.
אבל אם נאמר משפט אחד לגבי תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות, לנושא שבעיניי הכי רלוונטי לציבור החרדי, זה נושא דיור ופתרונות דיור מוזלים. תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות, עם המשמעות של קירת גת, ו...
קרמי גת, אם הוא ייתן באמת...
והערים הנוספות שמות את קירת גת בדרום, את בית שמש במרכז, ואת נצרת עילית.
צפת גם.
נופי הגליל.
אברהם, אתה רואה את הציבור הלטאי הולך לגור בקירת גת?
כן, חד משמעית, כן. חד משמעית, כן. חד משמעית, כן.
אני חושב שהחסידים גילו אותה...
התוכנית הרי מוקלטת, בוטי, התוכנית מוקלטת, ואני מציע, א', להרים את נושא הדיור כנושא מרכזי כאן, כי הוא בסוף הנושא הכי חשוב.
כל הזמן על הדברים האלה, שר השיקוי.
אני לא יודע, אני
מקווה מאוד
חוץ על זה, ולא על ניצחונות במקומות אחרים. הם ניצחון בערד, לא מביא פתרון דיור לציבור
החרדי. אין ספק שערד היא לא רלוונטית לציבור הליטאי, וכוון על הילה רוב הציבור החסידי.
קירת גת, חד משמעית,
הייתה מלחמת מצווה.
אני אומר, חד משמעית, קירת גת יכולה להיות בית שמש הבאה. נוף הגליל, יש בה פתרונות דיור מסיביים, מוזלים לציבור החרדי. אבל עדיין ראש העיר שמעוניין בהתיישבות חרדית, ממשיך לעוד קדנציה.
אבל זה עדיין לא עבד, אבל עברים לא באו שם במסות.
זה מתחיל להגיע.
זה הגיעו, זה לא עבד, אני חושב ש...
תבדוק,
הם לא השקיעו בקמפיינרים.
אני יושבת על אותו מקום.
יש כעת בבנייה 700 יחידות דיור נוספות, יש 3,000 מהם כבר מאושרות.
זה עדיין לא מסות של חרדים.
ויש עוד 8,000 שאפשר לתכנן ולאשר.
עברים, אתה עבדת בבית שמש. בית שמש ד' 5,000 יחידות דיור, זה מסות שמתאימות לדבר על דיור.
אני ודאי אשמח לכל תושב חרדי בבית שמש, ומבטיח לעשות הכל שיקבל את השירות שמגיע לו. עדיין, בסוף, לקנות דירה בבית שמש זה דבר יקר, וקריאת השכמה לנציגינו העיקרים. קחו שבועיים, תסיימו עם חוק הגיוס. תתיישבו לפתור לנו את המצוקה הגדולה ביותר, חוץ מקניית בשר לחגים, זה לקנות דירה.
יש משרד שיקול.
בקיצור, אחרי לגבה, אומר, אחרי מירון.
אין ברירה אלא להמשיך לפריפריה, ואני חושב שתוצאות הבחירות לרשויות המקומיות מיטיבות עם התיישבות חרדית בפריפריה, וצריך לממש.
ובשר הזה חייבים להגיד מילה טובה לחבר של כולנו, שהוא אמנם לא בסיעה המדוברת, אבל מוטי בבצ'יק, שעשה באמת עבודה יפהפייה בקריית גת. או במשרד השיקון, ייקח את הסיפור הזה קדימה, ויעשה, יגשים להם.
אז הנה, אם אנחנו כבר באווירה כזאת חיובית, אז אני רוצה בדקות שנותרו לנו, כל אחד ייתן איזה מילה אחת על המנצחים של הבחירות האלה. מנצח, אחד או שניים.
אבל מהמפלגה השנייה, לא שלו.
לא ממי שהחתנתם או עבדתם.
לא איפה שהוא מפלגה בבית כנסת בשבת.
מי רוצה להתחיל?
אריה דרי עשה עבודה יפה מאוד. הוא אמנם מתוך הארבעה העיקרים שהתמודד, הוא הצליח רק באחת. אבל עדיין הוא עשה עבודה יפה מבחינתו, שאני ספרתי, זה ביתר, רכסים, בית שמש, בני ברק, היה איזה בוסו, משהו.
אז בית שמש חצי, ואלעד שלם, וצפת.
לא, רשות, אנחנו מדברים על רשות, במקומות שהוא שם ראש עיר שהתמודד.
זאת אומרת, מול דיל שחסמתם אותו, הוא הביא גם באלעד, וגם בבית שמש חצי.
לא, בסוף מראש העיר.
כולם עשו דילים. לא נחשב, אתה אומר, לעשות, כי אם לא יקיימו את ההסכם, מן הסתם.
כל הכבוד, אבל
לא, כי דגל לא יקיימו.
אתה אומר על הפעם הבאה?
כן, מה זה לא חצי ראש עיר?
בסוף אני אומר שמהארבע יצא אחד, וזה הישג יפה עבורו, אני חושב, כי הוא בכל זאת נכנס למגרש של הגדולים, כן? קצת מוזר להגיד את זה על אריה דרי.
בטח.
אבל המגרש של אלה שממנים ראשי ערים, אמנם עשה את זה במשה לאון, אבל זה היה פחות נחשב, כי זה בכל זאת לא שלנו, ממש, כאילו, כמו שהזכרנו. ובהיבט הזה, בהחלט מגיע לו מילה טובה. הוא הצליח.
יפה, מוטי.
אני רוצה לדבר שנייה, לפני שאני מפרגן למישהו אחר, על מועמד שלא הוזכר פה, ואני זכיתי ללוות אותו, זה מתן דיל ברחובות, שגם כן היה ניצחון...
הדיח את רחם ממלול.
הדיח את רחם ממלול, זה היה חלק הראשון, הקל, מה שנקרא, כי רחם ממלול הביא רק 16% בסיבוב הראשון. אבל הסיבוב השני התחיל הכי קל בעולם, מכיוון שהמועמד שמנגד פנה אליו, להוריד את המועמדות שלו, וזה היה נראה עד יום ראשון בערב שזה גמור וזה חתום, ובקלפי נראה פתק ירוק מול פתק צהוב עם מתן דיל, ופתאום יאיר לפיד לא אישר את ההסכם הזה, והוביל שם בעיר באמת מנומנמת ופחות יצרית, הוביל שם הקמפיין אגרסיבי, מטורף, כולל חברי הכנסת של יש עתיד שמטיילים ומסיירים מחוץ לקלפיות ביום הבחירות.
ולהפך למתן דיל גם, ראינו את הליכודניקים ש...
לא ראית את הליכודניקים מסתובבים, אף אחד מחברי הכנסת של הליכוד לא הופיע שם, בסוף היום הגיע דני דנון. והנס הוא
שלמרות שהחרדים היו מפוצלים, כולם תמכו בו.
לא, הנס הגדול היה שהחרדים הבינו באיחור.
איזה שאלה יש להם בין מתן דיל חובש כיפה ליש עתיד?
אז אני רוצה לספר לך שהיו בסיבוב הראשון חרדים שהלכו עם זוהר בלום. אני רוצה לומר לך שהיו חרדים בסיבוב הראשון.
חבר'ה, חייבים הלכו עם זוהר בלום. חייבים להתקדם. אז יש לנו את מתן דיל.
רגע, זוהר בלום הלך עם מתן דיל.
זוהר בלום, יש גם ראשי עכשיו?
אני מעריך שלא.
יוסי, אתה מעריך עם גם? אז אברהם יקרוי, בבקשה.
אז הוא הצליח.
המנצח? הידידות
האישית ביניהם תנצח, הם בסוף...
אין יריבות אישית.
אברהם, אתה יש לך מישהו?
הידידות האישית תנצח.
כן, אברהם, אם אתה רוצה לפרגן.
אני חושב שכמו שאמרתי, אני אשתדל להיות עקבי, אין מנצחים ואין רק מפסידים. אני חושב שדגל התורה הוכיחה, הם בטח בבית שמש, היו כאלו שהספידו אותה, את החקים שלה, זקנים התנערו ונתנו פייט, והתנהלו גם החקים וגם המנגנון המפלגתי, הצליח להביא אחיזה רשות עיר בעיר אולי המעניינת ביותר.
אין ספק, עיר העתיד החרדית.
חרדית. שם דגל
התורה. לקדנציה אחת, בואו נזכיר.
זה הוכח שזה עיר הרבה החרדית.
דגל גם נתנה אמירה חשובה בבני ברק.
רגע, מורדכי.
רגע, כמה שנספיק, כמה שנספיק. מורדכי אלפרין.
רגע, שנייה, אני רק אסיים.
אתה יכול להפסיד קרדיקטים.
רק אסיים את המשפט. האותיות דגל רצו מחדש במועדות המועצות ברחבי הארץ ברשימות, כמו שאמר אברהימי גם.
הניצחון שלנו פה שאברהימי קרויזר דואג למילים.
כן, אבל לשמוע אברהימי
קרויזר את הפרגון לדגל, זה כבר שווה.
מה שאני לומד מהסכנים שהתנאו. לא, אני מפחד שמשהו רע עובר לדגל.
מהסבב הזה שראשי המפלגות החרדיות, כשהם רוצים, הם יודעים לסגור דיל, הם יודעים לריב אחרי 5 דקות גם להתפשר חזרה, ואנחנו רואים את זה עכשיו בגיוס.
חברים, תודה רבה לכולכם.
תודה רבה. נודה למי שעשה בעבודה, הסתפל לדורך המשדר, פסח בגד הטכני ושימי ברבמן על הוידאו. תודה לכם חברים.
תודה רבה לכולם, אלפרין, קרויזר, יוסטמן וביכלר.
תודה גדסי, צלניקר.
תודה רבה.
איתי, היית מעולה.
תודה רבה.